אם יש לך משהו טוב לספר לעולם, אל תשמור אותו לעצמך.
שלום לכולם, לכל המאזינים, לכל המאזינות. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הקריחה של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל תוכנית, בכל פרק אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בתקופה האחרונה. והיום אני נמצאת עם מחברת הספר, הקסם במגרש המשחקים, צורית מאיר.
שלום, שלום.
מה העניינים?
בסדר, איזה כיף להיות כאן.
כן?
מרגש.
מתרגשת?
מאוד, מאוד.
מתי יצא הספר?
הספר יצא ממש באוגוסט האחרון.
באוגוסט. והוא כבר עשה לא מעט באז.
גדול, נכון? כן.
אז אני אספר לך ככה בכמה מילים לפני שנתחיל את הרעיון ברשותך.
בסדר.
אז צורית, את מנכ"לית חברת כושר באושר.
נכון.
מורה לחינוך גופני, בעלת תואר שני, מאמנת כושר אישית וקבוצתית, שמחזיקה בלמעלה מ-15 תעודות כושר חדשניות. זה מלא.
המון.
מלא. את קואוצ'רית ומרצה בנושא אורח חיים בריא, וחוץ מזה את גם על הדרך אימא לשלושה ילדים, נכון?
שזה התפקיד המשמעותי והחשוב ביותר.
כן. ואת הספר בכלל אמרת לי שככה כתבת בלילות.
בשעות הקטנות.
כן. אז ככה באמת אנחנו נדבר על הספר. אני רוצה אבל שקודם נדבר על איך בכלל הגעת לעולם הזה של הכושר הגופני. מה משך אותך שם?
מדהים. אז קודם כל יש לציין שאני זוכרת הילדות שלי. הייתה לי ילדות מדהימה. אני זוכרת שהיינו מגיעים מבית הספר, בבית לא היה מחשב. אבל אני זוכרת שמצאתי את עצמי משחקת בשכונה עם כל החברים, והכרתי את כל ילדי השכונה, ובאמת היה כיף חממות, שיחקנו חממות וקלאס.
מה זה חממות?
חממות, חיי שרה, איפה את לא? חיי שרה, חממות.
מלך השבועים.
זה שבועים, זה אותו משחק.
אותו משחק.
אבל מסתבר שבירושלים אומרים את זה אחרת, בדרום אומרים אחרת, אבל בעצם זה אותו משחק. וקלאס וגומים, ואני זוכרת שירדה חשיכה. אמא שלי הייתה צועקת מאחרון, תעלי כבר הביתה, מאוחר, והייתי עולה הביתה עייפה, אך מרוצה. היום, כשאני יורדת לגינה עם הילדים שלי, הלב שלי נצבט, הגינה ריקה מילדים, ואם יש ילדים, כולם ללא יוצא מן הכלל תקועים במסכים.
הם וההורים, אגב.
כן, אין ספק שמחקרים מראים היום שמסכים זה התמכות, זה שווה ערך לסמים, אלכוהול, ואפילו משווים את המסכים במיוחד התמכרות למשחקי מחשב כמחלת נפש.
וואו.
כן, זה נורא. לא סתם ישראל מקום שלישי בעולם בהשמנת יתר ילדים, על פי ארגון הבריאות העולמי, ומקום ראשון ביחס לאירופה. זאת אומרת, אנחנו מגדלים דור מאוד יושבני. ילדים מבלים שעות מול מסך, מחקרים מראים שילדים מבלים בממוצע בין 7-12 שעות.
12 שעות.
וזה הממוצע.
הם כולה ערים איזה 15-16 שעות. זה מטורף.
וזה הממוצע, ולא רק זה שיש קשר הדוק בין צפייה במסכים להשמנת יתר, יש קשר הדוק בין אלימות למסך, יש קשר הדוק בין בעיות קשב וריכוז, לא סתם לוקחים הרבה רטלין, יש הרבה קשב וריכוז, קשר בין בעיות קשב וריכוז לצפייה במסכים. עכשיו, לא רק, זה לא רק צפייה במסכים. הרוב הילדים הם בעצם, מה הם משחקים? משחקי מחשב. ויש פה, יש לציין שלא רוב כל המשחקי מחשב הם משחקים אלימים.
Okay.
יש משחקי מחשב הם מצוינים והם תורמים ללמידה, אבל רוב המשחקים שהילדים משחקים אחר הצהריים, כמו למשל קלאש רויאל, פורטנייט, פוקימון, פאקמן, אלה משחקים שבעצם הם מראים, הם מאופיינים באלימות, רצח, פיצוצים, לכבוש עוד יד ועוד דם ואלימות, ואז הילד, מה שקורה, הילד בעצם שעות במסך, וקשה לו להפריד בין דמות שהיא אמיתית לדמות וירטואלית, ואז הוא הופך לחכות את הדמות, ואת רואה שהוא נחשף לעוד אלימות ועוד אלימות, וסף הגירוי הופך להיות גדול וגדול, והוא פשוט נהיה יותר ויותר אלים.
כן. אז בואי נחזור רגע למה שהתחלנו להגיד. את בעצם גדלת בתקופה אחרת, שכן הייתם משחקים בחוץ, והייתם ביחד, נכון? ואימא ככה צעקה מלמעלה לחזור הביתה, אני זוכרת את זה.
נכון, הייתה אז, ילדות מדהימה.
אז בעצם שם הגיע, שם היה את המין זיקה הזאת, את הרצון הזה לעסוק בכושר גופני, זה התחיל כבר משם.
אז זהו, כל הזמן אני מצאתי את עצמי משחקת בחוץ, אני אהבתי את שיעורי חינוך גופני שהייתי קטנה ביסודי, אני חיכיתי לשיעורים האלה, וגם אני, יש לציין שאני ראיתי את ההורים שלי, במיוחד אבא שלי, שהוא היה בשבילי השראה, כי הוא לא אמר לי, תעשי פעילות גופנית, אבל הוא כן אמר, אני הולך להתאמן, וכל פעם גדלתי לבית שאבא עושה פעילות גופנית, גם בקור, בגשם, ואני הבנתי שזה בריאות, זאת אומרת, זה היה באופן סמוי, דוגמה אישית. אבל כשהגעתי לתיכון, ואגב לימים הפכתי להיות מורה לחינוך גופני, אני גם לימדתי בתיכון, ושמה רוב הבנות לא אוהבות ספורט, מבריזות וממציאות המון המון סיבות למה לא לעשות פעילות גופנית. ובאמת שם דווקא לא אהבתי את הספורט, את החינוך הגופני, כי היה משעמם, המורה הייתה אומרת, יאללה, תרוצו סביב בית ספר, קחו כדור וזהו. זה היה משעמם.
כי הוא נורא חסר יצירתיות כזה.
כן, כאילו, תרוצו סביב בית ספר.
כאילו, עושה את המינימום שמוטל עליה.
נכון.
תפעילי אותם שעה, יאללה, קחו כדור, כאילו.
בדיוק, וזה היה מבאס מאוד מאוד, ולא משם אני אהבתי את הספורט. אני זוכרת, גם שהייתי בתיכון, אז אני זוכרת שהבנות הכי מקובלות הלכו ללהקה ענקית. אני גדלתי בבאר שבע, היום אני גר בפתח תקווה, אבל אני גדלתי בבאר שבע, הייתה להקה ענקית, וכדי להתקבל לשם, קודם כל זה היה צריך הרבה כסף. ורק הילדים, הבנות העשירות בכיתה, יכלו באמת להגיע. ואני הלכתי עם חברה למיונים, והתקבלתי. אבל אני הלכתי למיונים בידיעה שכאן זה מתחיל וכאן זה מסתיים. כי להורים שלי לא היה כסף. ולימים הפכתי להיות מדריכת כושר, וכשלמדתי את התואר הראשון בחינוך הגופני, מי בא ללמוד איתי? מנהלת להקה בכבודה ובעצמה, הייתה מאוד מפורסמת, והיא החליטה, היא עשתה הפוך, היא לא קודם הלכה לאקדמיה, קודם פתחה עסק מסגשג, ואחרי שנים היא הלכה לאקדמיה. ואז אני זוכרת יום אחד, היא ראתה שאני ככה טובה בלימודים, אז היא אמרה, יש מצב ללמוד איתך למבחן? אז אמרתי לה, כן. וישבנו ללמוד בסטודיו שלה,
וואו.
שתביני שלא הייתי שם מי שהייתי קטנה.
אז בבאר שבע? שם בבאר שבע?
כן, כן, את התואר הראשון. ואז ישבנו והייתי חייבת לספר לה וסיפרתי לה, והיא אמרה, מה? אני לא מאמינה שלא באת ולא סיפרת לי ולא הבנתי למה לא חזרתי. היא גם לא, פתאום התחילה לקשר, כאילו היא זכרה שאני עברתי את המבחן, והיא אמרה לי, למה לא חזרת? ואמרתי לה שלא היה לי כסף, והיא כל כך כעסה, אז אני הפכתי להיות מדריכה בלהקה שלה, זאת אומרת, לא עשיתי, לא הייתי בשום חוג בחיים שלי, ואז היום יש לי סטודיו שלי, ואני העברתי מלא מלא חוגים, ואני, כפי שראית, יש לי מעל 16 תעודות כושר, וכולם, כולם ללא יוצא מן הכלל, שואלים אותי אם אני רקדנית, אם למדתי מחול, ולא, בחיים לא למדתי, אני לימדתי את עצמי. ומשם החיידק של הספורט נכנס בי חזק, בצבא הייתי מדריכת כושר קרבי, והייתי מאמנת בבד אחד.
זה ממש חיידק שככה נתפס מאז, עד היום. עכשיו אני מגיעה קצת לדבר על הספר, הוא בעצם, הוא נקרא הקסם במגרש המשחקים, והכותרת משנה היא 100 משחקים ספורטיביים חדשניים לילדים.
נכון.
אז בואי ספרי ככה מה זה המשחקים האלה, איך, זה משחקים שבעצם את פיתחת אותם, אז איך פיתחת?
אז אני אספר את הסיפור, באמת, אז כפי שאת סיפרתי מקודם, אני באמת, באמת, באמת אהבתי את החינוך הגופני, והלכתי ללמוד. אבל כשהגעתי לשטח, גיליתי שהדור הצעיר, שונה לחלוטין מהדור שאני גדלתי. אני חיכיתי לשיעורי ספורט, ופתאום כשהייתי עם מורה, פתאום כל התלמידים מתלוננים, לא, לא בא לי לרוץ, אני עייף, רוצה לשבת. כאילו קלטתי כמה אנחנו מגדלים דור עצלן, דור שרגיל בלחיצת כפתור להשיג הכל. ובאמת הגעתי למצב שהגעתי לייאוש. אמרתי, איך יכול להיות? הם לא רוצים לזוז, לא רוצים. ואמרתי, מה אני יכולה לעשות? עכשיו, מעבר לזה שהמקצוע החשוב ביותר בשנת 2020 הוא חינוך גופני, וזה המקצוע שהכי הרבה מזלזלים בו בבתי הספר. שימי לב שבאספת תורים יש תור למורים האלה מתמטיקה, תור למורים לאנגלית, והמורים לחינוך גופני לא עושים כלום.
כי זה גם כאילו בא מההורים. ההורים רוצים לראות את המורים למתמטיקה ולאנגלית, הם כאילו מבחינתם זה מה שחשוב, שהמקצוע הזה כזה בצד, חינוך גופני זה ממש בצד מבחינתם.
וכאן יש לי מסר להורים. אז בואו אני אגלה לכם סוד. אם אתם רוצים לדעת על התלמיד שלכם, על הילד שלכם, אתם תוכלו למצוא את כל התשובות אצל המורה או המורה לחינוך גופני, ואני אסביר. בכיתה רגילה המורה אומרת, תעבור מקום, תן לי מחברת קשר. צא החוצה, אני רוצה לפגוש את אמא שלך. בחינוך גופני שמגיעים אליי לשיעור, את רואה את הדינמיקה. כולם מגיעים למגרש, את רואה מי מוסרים לו, מי מקובל, מי לא מקובל, מי טוב בספורט. עכשיו תביני, פעם הגענו לבית הספר בשביל ידע. היום לא. היום התלמידים חכמים, הם אינטליגנטים, הם בלחיצת כפתור, הם מושגים את כל המידע שהם רוצים בגוגל. הם באים לבית הספר בשביל לקבל חוכמת חיים, בשביל לקבל ערכים. דרך הספורט אני מלמד אותם שיתוף פעולה. אם ניקח את התלמיד שלי תותח על בספורט, נגיד בכדורגל, וכל הזמן הוא עם הכדור, והוא לא מוסר לאף אחד, אף אחד לא רוצה לשחק איתו. נכון. והוא מבין בזמן המשחק שאף אחד לא רוצה לשחק איתו, ואז הוא לומד לשתף פעולה. אני מלמדת אותו במשחק, מה זה אסטרטגיה, תכנון, קורדינציה, יש מיומנויות ספורטיביות, מעבר להיות בריא, אני מלמדת אותו מיומנויות לחיים. אני מלמדת אותו התמדה ומוטיבציה. וללא התמדה ומוטיבציה, אין הצלחות בחיים.
זאת אומרת, אני רגע עצרת, את אומרת שספורט מעבר לבריאות שהוא נותן לנו, הפיזית, הוא כלי להשגת מיומנויות וכישורי חיים.
חד משמעית. אוקיי. אני מלמדת את הילד...
וגם קצת כלי להבחון.
בדיוק. זה לא קצת, זה הרבה.
זה הרבה.
אני מלמדת את הילד... מאוד מילדות, שהעולם מנוהל על פי חוקים, וכמו שאני לא נוסעת באדום, הוא יודע במשחק שיש חוקים, מה מותר ומה אסור. אני מלמדת אותו סטרטגיה, טכניקה, טקטיקה, שיתוף פעולה, התמדה, מוטיבציה, כל הדברים האלה דרך הספורט, שבאף מקצוע לא מלמדים.
כן.
מחקרים מראים שפעילות גופנית זוהי עם הידיעה, תרופה למניעת מחלות, לא רק מבחינה פיזיולוגית, מחלות לב, לחץ דם, קולסטרול וכו', גם מבחינה נפשית, התרופות הנמכרות ביותר בישראל, הם ציפרלקס ופרוזק, שזה תרופות למניעת דיכאון וחרדה, ומחקרים מראים, שברגע שאת עושה פעילות גופנית, מופרשים לך הורמונים כמו אדרנלין, סרטונין, נורפרפין, שזה אותם הורמונים שקוראים לך תחושה של היי, של נותנים בדיוק באותו תרופה. ואז הפעילות גופנית היא מונעת לא רק מחלות פיזיולוגיות, גם נפשיות, וגם אני אחדש לך, שככל שעושים פעילות גופנית, את מפתחת את התאים במוח ושפרת את הזיכרון. זאת אומרת, פעילות גופנית...
כן, גם אומרים שזה עוזר לפני מבחנים, נגיד, לעשות איזה סיבוב ריצה או משהו כזה, נכון? זה כזה מחדד, מפקס.
ומחדד ומשפר את הזיכרון. פעילות גופנית זו התרופה למניעת מחלות רבות, וזה גם מבחינה רגשית וגם מבחינה פיזיולוגית.
כן. אבל איך הגעת למשחקים?
בדיוק, אז אנחנו נחזור לספר. ובאמת, יום אחד הגעתי למצב של אחרי 11 שנות הוראה, שעבדתי ללא תנאים, מצאתי את עצמי מלמדת בקור, בחום, בגשם, בחוץ.
כן, מורים לחינוך גופני, באמת הם לא בכיתה.
לא בכיתה, עם מזגן, עם תנאים. מצאתי את עצמי שכל פעם שהגעתי למנהלת ואמרתי לה, בוא נעשה את זה ואת זה, אין תקציב. ומעבר לזה שזלזלו במקצוע שלי, זה לא מה שגרם לי לשחיקה. מה שגרם לי לשחיקה בהוראה, זה שלא מצאתי אף ספר שאמר לי תכלס מה לעשות עם הילדים. תחשבי, יש המון ספרים במתמטיקה, אנגלית, אבל חינוך גופני. נכון. אין ספר אחד. אם תחזרי, יש 60 משחקים של פעם, ועמדו בפני שתי אופציות. הראשונה, לקום ולהתפטר. אבל לא יכולתי, כי יש לי 3 עדים קטנים. התחתנתי עם מורה, והשכר של מורה הוא לא בשמיים. והשנייה היא להרים
את הכפפה. וגם כל כך אהבת את זה.
ואהבתי את זה כל כך, אבל את יודעת, בשלב מסוים כבר נגמרו לך הרעיונות. והאופציה השנייה הייתה להרים את הכפפה, אבל אמרתי, איך? איך עושים? אני זוכרת שהיה יום אחד, שחזרתי ממש בדיכאון מהעבודה. וישבתי בסלון וקיפלתי כביסה. והבן שלי היה אז בן 4, והוא שיחק עם עצמו, והוא לבש גלימה, ובשנייה הוא הפך לסופרמן, ספיידרמן, בטמן. הוא חבש כובע והפך להיות בובה בנאי, סמי הקבאי, ופתאום באותו רגע נפלו לי כל הסימונים. קלטתי שיש לי מכרה זהב מתחת לאף. חיפשתי פתרונות באקדמיה, בספרים, אבל לא, כל התשובות מצויות אצל התלמידים. באתי לכיתה למחרת עם מחברת ועת ואמרתי להם, תקשיבו, אני רוצה לעשות לכם כיף בשיעור חינוך גופני, בואו תגידו לי מה אתם רוצים שאני אעשה. אז כתבתי את כל התשובות, כל התשובות, חלק אמרו כדורגל וחלק את המשחקים שהמצאתי, אבל הגעתי הביתה ומרקרתי את התשובות שחזרו על עצמם. ומה זה היה? משחקי מחשב. אמרתי, מה הקשר? אני רוצה להוציא אתכם מהמסך ולא להחזיר אתכם למסך. אבל אמרתי שאני חייבת ללמוד ללכת לפי הראש שלהם. אז מה עשיתי? קניתי את כל המשחקי מחשב שהילדים מכורים, וביקשתי מחלק מהתלמידים ללמד אותי.
וואו.
ובמשך שנה שלמה אני שיחקתי את המשחקים. בעלי לא הבין מה יש לי, מה קורה לי? ואני חקרתי את העקרונות הפסיכולוגיים שמסתתרים מאחורי המשחקים. עכשיו רציתי לדעת, מה גורם לדור הזה לא להרים את העיניים מהמסך? מה גורם להם להתמכר?
כאילו מה שואב אותם לזה?
מה שואב אותם לבזבז שעות על גבי שעות? מה גורם להורים לריב איתם? די, חייב להוציא אותם מהמסך. וגיליתי את התשובות. ואז באתי לכיתה, אמרתי להם, רבותיי, היום שחקים פורטנייט, וכולם סמכו והתרגשו, כאילו זכו בלוטו. אבל אמרו לי, אבל אמורה, אין לנו טאבלט, אין לנו אייפון. אמרתי, לא צריך. בהתחלה, הדפסתי את כל הדמויות מחשב, ועשיתי מסלולים, ועשיתי בדיוק אותו דבר.
כאילו הכנת להם את החולצות?
לא חולצות, הדפסתי את הדמויות, והדבקתי.
על החולצות, אוקיי.
ועשיתי מסלול, וג'וקר, ומלך. אבל אז, מכיתה לכיתה זה נהרס, ונקרא. אז החלטתי לשכלל, וזה הפרק הראשון שלי בספר. יש לציין שלא העתקתי, לקחתי השראה, לקחתי את כל המשחקי מחשב, שהילדים מכורים, שהדבר היחיד שהם עושים, מזיזים את האצבעות, והפכתי אותם למשחקים שדורשים תנועה עם כל הגוף. ועוד דאגתי שזה יהיה בציוד פשוט מאוד, שזה רק כדור ומגרש. אפשר לצאת לשחק.
אפשר לשחק פורטנייט עם כדור ומגרש?
כן.
כן, אוקיי. מה עוד, איזה עוד משחקים,
יפה,
למשל?
יפה, ואז יש לי מחשב. משחקי, אם את תקראי בספר, זה לא יהיה כתוב פורטנייט, כי זה ממש לא. אני פשוט לקחתי השראה, וניסיתי לתרגם אותם בשטח. והמשחקים הם פשוטים, וקצרים, ודורשים הרבה תנועה. המשחק ואז הילד שיחק. אתמיד, נהנה. ובדרך עקיפה, אני נלחמתי במגפת ההשמנה.
כן.
פרק השני, הגיע לי תלמיד עם ספינר, כל פעם יוצא לאור משחק חדש, סליים,
כן,
ספינר, או היה לי תלמיד של למשל אלוף הארץ בשחמט, והוא לא אהב ספורט, אז לקחתי את כל המשחקי קופסה, מונופול, טאקי, מלחמה, שחמט, דיברתי, כן, והפכתי אותם משחקים שדורשים תנועה, אפילו דיברתי בשפה של הדור הצעיר, תופסת סלפי, ואינסטגרם, ווואטסאפ, ופתאום ילדים שלא אהבו ספורט, שתמיד המציאו תירוצים, למה לא להשתתף בשיעור חינוך גופני, פתאום אמרו, תופסת סלפי? מעניין מה זה. ולאט לאט גרמתי להם לאהוב את הספורט.
וואו.
עוד פרק, אני מצאתי מלא משחקי גיבוש לכיתה, שלימים גם החברות השתמשו בהם לגבש את, את העובדים. והמצאתי משחקי למידה, ובעצם לקחתי את התלמידים שאוהבים ספורט, אבל לא טובים במתמטיקה ואנגלית, ולימדתי אותם רק דרך משחק לוח הכפל. פרזנט סימפל, פוגרסיב, דקדוק, ולא בטבעה אמרתי להם, בואו לומדים לוח הכפל. אמרתי להם, בואו משחק. והייתי בקשר ישיר עם המורה למתמטיקה ואנגלית.
איך משחקים על
לוח הכפל? זה תצטרך לקרוא בספר.
אוקיי.
אבל בעצם, מה שעשיתי, מחקרים מראים שדרך התנועה, המוח זוכר בהרבה יותר טוב מאשר אם אני אלמד אותך בלוח 4 כפול 4 או 5 כפול 5.
כי זאת הלמידה החווייתית שאנחנו מדברות עליה.
בדיוק.
שתגרום לי לזכור את זה.
תנועתית, חווייתית, כן. משמעותית.
כן.
ולשם העולם צריך לפנות. והיופי בספר, אם את יכולה לראות מעבר לצבעוניות שלו, דאגתי, קודם כל אני דאגתי לשוויון.
הגרפיקה מדהימה.
תודה. אני דאגתי, עבדתי על זה המון המון שעות, זה באמת נכתב מתשוקה, ועבד, תסתכלי בכותרת, שאני דאגתי אפילו לשוויון, יש פה ילד אתיופי ודתי וחילוני וחרדי, וגם היופי הוא שדאגתי להוציא אותה מהמסכים, אל עולם המגרש שבו אני שיחקתי בילדותי. זאת אומרת, מה שעשיתי, אני לא אמרתי, עזבו את הטכנולוגיה, הטכנולוגיה עשתה טוב. אמרתי, בוא ניקח את הטכנולוגיה, ובוא ניקח את הדברים הטובים של העבר, ונשלב אותם ונחזיר אותם, כי היום באמת, באמת ילדים כבר אין להם תקשורת. שאני לימדתי בתיכון, נגיד פעם שהיינו קטנים בתיכון, אז היו כותבים לנו מכתב אהבה, או שהיינו, למשל היה מישהו בא ומבקש חברות, אבל היום, נגיד התפלטי, כשלימדתי בתיכון, הם כל כך מתביישים, הם מתפתחים, אז מה הם עושים? משתקרים, וזה הביטחון שלהם.
כן.
או היום, ילדים חווים חרם נוראי, למה? כי היד על המקלדת קלה.
נכון.
לא סתם אנחנו שומעים חרם ועוד חרם, ובאמת, זה מוביל אותי ברשותך לסיפור אמיתי, שיש לו הרבה ערך, וחשוב לי מאוד מאוד לספר אותו, כי קודם כל, האימא של אותו ילד כן מסכימה לי לספר את הסיפור, כל הסיפור האמיתי, רק יש לציין שהשם הוא שם בדוי, ויש לו הרבה ערך שמהרגע שאני פרסמתי את הפוסט הזה בפייסבוק, הורים לא הפסיקו, זה הפך להיות ויראלי, לא הפסיקו לספר כמה הם מזדהים עם הסיפור לילדים שלהם. יום אחד, אימא של ליאור, שם בדוי, התקשרה אליי, ואמרה לי, שלום, הגעתי למאמנת כושר, אז אמרתי לה, כן, הוא לא היה תלמיד שלי, כי אסור לי לאמן תלמידים אחר צהריים, אבל אני כן אימנתי אותו כמאמנת כושר. ואז היא אמרה לי, שמעתי שאת מאמנת בשיטת המשחקים. אמרתי לה, סוג של כן. ואז היא אמרה לי, אני רוצה שתאמני את הבן שלי. אז אמרתי לה, אוקיי, את יוכל לספר לי קצת על הבן שלך, שאני יודע מידע. ואז היא אמרה לי, כן, וככה התחילה. ליאור הבן שלי, הוא ילד מאוד 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 יפה בעיניי, בכל זאת אני אמא שלו. יש לו לחיים אדומות ועיניים כחולות, ויש לו לב זהב וגדול. הוא ילד מאוד חכם, והתעודה שלו משעממת, כל הציונים שלו, מהחוץ מחינוך גופני. נכשל. ליאור, הוא שוקל 78 קילו, הוא סך הכל כיתה A, הוא בהשמנת יתר מטורפת. כן. ועשו עליו בכיתה חרם, מאוד מאוד קשה. כל פעם שהוא היה מגיע עם ארוחת 10, ארוחת 10, אז כולם צחקו עליו. ובסוף הלימודים, כולם היו, הם מחכים לו בשער בית ספר, ולוקחים לו את התיק, ומעבירים אותו מאחד לאחד, פותחים לו את התיק ואת הקלמר, ובאמת פתחו עליו קבוצת וואטסאפ, ואלוהים מה שאמרו שם, כאב לב. ואני אומרת, באמת, כאילו, תכלס, אף אחד לא זוכר מה למדנו 12 שנות לימוד. אבל אם עשו עליך או עליי חרם, תזכרו את זה עד יומכם האחרון, זה צלקת בנפש נוראית. יום אחד היה לליאור יום הולדת, אמא שלו אמרה, אני הולכת לעשות לו הפקה רצינית, שכל השכבה תדבר. היא שילמה את מיטב כספה, סגרה את הבאולינג, הביאה מפעילה, הוגה, הזמינה את כולם. והגיע היום של היום הולדת, כולם הוזמנו לשעה 5 בבאולינג, ושעה 5:15, ואף אחד לא הגיע. וליאור אומר לאמא שלו, אמא, איפה כולם? אמרת לו, אל תדאג, פקקים, סבלנות, הורים יוצאים מהעבודה, אל תדאג, יבואו, יבואו. 5:30, אמא, איפה כולם? היא אומרת, כאן, כבר הדופק שלי התחיל לעלות, אבל הייתי התחייבת לשדר ביטחון. ואז נכנסו שני ילדים, דווקא מהצופים, בכלל לא מהכיתה. 5:45, אמא, איפה כולם? היא אומרת, כאן כבר לא יכולתי, פשוט נכנסתי לשירותים, והתפרצתי בבכי. אני אקצר את הסיפור, שעה 6 המפעילה באה ואמרה לה, תקשיבי, אנחנו סגרנו על הפעלה, סגרנו על שעה, יש לי עוד אירוע, אני חייבת ללכת. אז המפעילה הלכה, והאורגה נשארה כמו שהיא.
יאו.
ובסך הכל הגיעו 4 ילדים, 2 מהצופים, ובכלל 2 שכנים. ולא יאו. היה אף אחד מהכיתה. למחרת,
עשיתי צמרמורת.
ברור לך שליאור לא רצה לחזור לכיתה. אז אמא שלו אמרה, אני אתן לו להירגע, הוא לא יחזור לבית ספר. היה ברור עם המורה, אני לא יודעת מה היה שם. אבל זה לא העניין, זה כבר קרה. ואז, מיום ליום, ליאור המציא לאמא שלו תירוצים, אני לא מרגיש טוב, אני לא מרגיש טוב. בגלל שהוא היה כיתה A, הוא כבר היה בוגר, אז השאירה אותו לבד והלכה לעבודה. ומה קרה? ליאור מצא הצלחות במשחקי מחשב, וליאור שבר שם שיאים והצלחות, וכולם רצו לדעת מי הוא. אז אמא שלו בהתחלה כל כך שמחה, כי כאילו סוף סוף הוא מצא הצלחה, וקיבל שם ביטחון. אבל לאט לאט היא קלטה שהילד שלה מכור. היא קלטה שהילד שלה מכור למסך. כן. אגב, בארצות הברית יש פנימיות לגמילה ממסכים, וואו. גם בארץ יש.
כן? כן. טוב, התמכרות כמו כל התמכרות אחרת.
בדיוק. ואז היא אומרת שהיה לה בלגן בבית ובזוגיות, והיא ובעלה הלכו להדרכת הורים, וכבר ליאור לא רצה ללכת לצופים, ולא רצה ללכת לסבתא, והוא כל הזמן היה תקוע במסך. מן הסתם שהוא גם עלה לה במשקל, שלא נדבר על זה שהוא לא נפגש עם חברים, שלא נדבר על זה שהוא לא הלך לבית הספר ולא הכין שיעורים. והיה הרבה מריבות והרבה אי נעימות, נהיה כאוס בבית, ואמא שלו לא ידע מה לעשות. אז היא אמרה לליאור, תקשיב, אתה רוצה פורטנייט? אין בעיה. אתה יודע מה אתה עושה? אתה הולך למאמן כושר. והיא סגרה איתו שהוא יהיה אצל למאמן כושר אישי, ואם הוא ילך למאמן כושר, היא תיתן לו לבלות במסך. ואז בא מאמן כושר, ומה עשה לו המאמן? מה שרוב המאמנים עושים, ואני חיה שטח, אני בעצמי מאמנת, מעבר לזה שאני מורה, הוא נתן לו משקולות, הרמת משקולות, ופלנק, וסקווט, וריצה. תקשיבי, הוא עשה לו עוול. מה שקרה, ליאור לא הצליח, ונהיה לו חוויה שלילית. אני, באימוני כושר שלי, נשים אליהם כוח לעשות סקווט ופלנק. תחשבי, אם את שונאת לרוץ, ואני נותנת לך לרוץ סביב בית ספר, איזה משעמם. אבל אם אני נותנת לך לשחק, תופסת.
נכון.
אז כאן זה סיבולת לבריאה, וכאן זה סיבולת לבריאה. אז בעצם הרווחת את אותו דבר. והוא גרם לו עוול, וליאור עוד יותר סנת הספורט, ואמר לאמא שלו, לא רוצה, לא רוצה, כי הוא לא הצליח. ואז היא הגיעה אליי, וכאן נגמרה השיחה. הגעתי אלייך, אז הבנתי שאת, אני חוזרת לשיחה, שאת מטפלת בשיטת המאמנת, בשיטת המשחקים. אז אמרתי לה, טוב, קבענו פגישה. והגעתי לליאור, באתי עם התיק של האימוני כושר והמזרנים, ואז ליאור ראה אותי, בכלל הוא הסתגר. ואני בכלל תכננתי שיהיה אימון. אבל ליאור היה כל כך חסום רגשית, שהוא בחלל לא היה מוכן להקשיב לי, הוא ראה אותי עוד מאמנת כושר. ואז מה שיצא, שישבתי ואמרתי לאמא שלו, אנחנו נעשה היום שיחה. הכנסתי לחדר שלו ואמרתי לו, שמעתי את התותח על במשחקי מחשב, איזה משחק אתה טוב? אמר קלאש רויאל. אמרתי לו, מה זה? תלמד אותי. ומצאתי את עצמי, 3 שעות, 4 שעות, אני אפילו לא זוכרת, יושבת איתו ומשחקתי איתו את המשחק. אמא שלו דפקה בדלת, קרא לי לסלון וצרחה עליי, ואמרה לי, תגידי, את עושה ממני צחוק? מה נראה לך? אני הזמנתי פה עובדת סוציאלית, מה אני הבאתי פה פרח, מה אני הבאתי פה...
זו, כאילו בדיוק בגלל זה הבאתי אותך. בגלל שהוא כל היום תקוע במסך, אז את ישבת איתו על המסך.
בדיוק, תגידי, את עושה ממני צחוק? איזה שיטת אימון? מה, את משיבה אותו במסך? את מאמנת כושר צרחה וצעקה עליי, והבנתי אותה. אמרתי, תרגי, שתי מים, תראי. אני לא אקח לך כסף על השעות האלה, אבל יש לי אסטרטגיה. תשמחי עליי. משהו בא גרם לה להאמין לי, למרות שהיא חטפה עליי עצבים, את לא מבינה. ואז אמרתי לה, ניפגש שבוע הבא. היא אומרת, גם לא עשיתי איתו שום אימון, וגם את תוכה אותי לשבוע הבא? אמרתי, תקשיבי, יש לי תוכנית פעולה. אם את לא רוצה, תקחי מאמן אחר. באותו יום, הילד הזה נכנס לי ללב, ואני שברתי את הראש, עוד שירדתי מהמעלית בבניין שלהם, איך אני עוזרת לילד הזה. לא עניין אותי כלום. אותו רגע רצתי לקניון וקניתי את המשחק הזה. ישבתי בבית וחשבתי וחשבתי איך אני מתרגמת את המשחק הזה לתנועה. שבוע לאחר מכן, וזו הסיבה למה קבעתי שבוע שלם. שבוע לאחר מכן באתי לליאור, אמרתי לו, היום אני ואתה משחקים קלאש רויאל. הוא חשב במחשב, שמח. אמרתי לו, לא, מתחת לבניין, בוא, ירדנו למטה.
בתחילה בהלם.
בהתחלה הוא לא, היה לו קשה לפתוח בי, אבל אז הוא רכש את האמון שלי, ושיחקנו, ותקשיבי, שעתיים. שעתיים הילד רץ, והכנסתי בתוך, קודם כל, המטרה העיקרית של המשחקים זה הנאה. ואז הכנסתי את המיומנויות הספורטיביות, זריזות, מהירות, קורדינציה. ויש עוד מטרות סמויות, שזה העלאת הביטחון העצמי, הערך העצמי, הדימוי העצמי.
תחושת מסוגלות.
וליאור לאט, לאט, חיכה לאימונים. עכשיו הוא משחק, מה אכפת לי איך הוא עושה ספורט? העיקר הוא עושה הכל בענה, וזו הסיבה שאני קוראת לאימונים שלי כושר, באושר, גם הלקוחות שלי, שבאות אליי, האימונים שלי ללא התחייבות, אני אומרת להם, אני לא רוצה שתבואי לפה כי שילמת. אני רוצה שתבואי לפה כי אני רוצה שתהני. אני הייעוד שלי, ביקום הזה, זה יגרום לאנשים לעשות פעילות גופנית באהבה.
וואי, מדהים.
ולהתמכר לספורט, ולשים לב שהזמן טס שנהנים. אני רוצה לספר שבאמת עברתי עם ליאור תהליך משמעותי, הוא היה פריצת דרך שלי, הוא גרם לכתוב עוד ועוד ספר בספרים הבאים שלי.
יהיו עוד ספרים.
יהיו עוד ספרים בקרוב, ואני באמת רוצה להגיד שאחרי שנה, היום הוא שוקל 52 קילו, הוא מכור לספורט, אמא שלו עשתה צעד גאוני,
78, וואו.
כמובן שהוא מלווה בטיפולים פסיכולוגיים עד היום, זה צלקת מאוד קשה.
בגלל החרמות.
בגלל החרם שהוא עבר, אני חושבת שהוא יזכור את זה עד יומו האחרון, אבל הספורט נתן לו ביטחון, הוא ירד במשקל, הוא גם התחיל לשמור על תזונה, ולא בכפייה, באהבה. וזה היופי בספר שלי, שאני בעצם מדברת בעולם, בשפה של הדור הצעיר. אני לא עושה את הכל בכפייה, בוא תעשה פעילות גופנית, בוא, זה, תחשבי, אדם שמעשן, ואת אומרת לו, אל תעשן, זה לא בריא, זה לא בריא, הוא יודע. אבל עדיין קשה לו, תחשבי, אדם שלא אוהב פעילות גופנית, יודעת כמה סיבות ביום אני שומעת מנשים, כמה סיבות למה לא בא לה לעשות פעילות גופנית, אבל יודעת שזה בריא, אבל תגרים לה, צריך מוטיבציה, צריך משהו שימשוך אותה.
גם מה שאת עושה זה שאת לא מתנגדת לטכנולוגיה. זה לא שאת אומרת, טכנולוגיה זה רע, והמשחקי מחשב זה רע, ואני דוחה אותם מכל וכל. לא, את לוקחת את הדברים הטובים שיש בהם.
ומשלבת את הטכנולוגיה. החדשנות עם העולם המשחקים
של התנועה, כן.
שאני גדלתי,
כן,
עם הדברים,
כן.
הטובים של פעם.
כן,
זה מדהים. השילוב.
איזה תגובות קיבלת לספר?
וואו, קודם כל הספר שלי יצר בז ענק בקרב מורים לחינוך גופני, כי אני באמת המורה הראשונה בארץ שכתבה ספר שהוא בתחום, אבל חשוב לי לציין שהספר לא מיועד רק למורים לחינוך גופני, הוא מיועד למאמני כושר, להורים שרוצים לבלות זמן איכות עם ילדיהם, הורים רבים רכשו את הספר ואמרו לי תודה, פתאום אנחנו יורדים לגינה ומשחקים עם הילדים, ולמדריכי קייטנות וצהרונים וכל מי שפועל עם ילדים. ובאמת הספר יצר בז גדול, במיוחד שהוא צבעוני, העקרונות שלו זה שהמשחקים מאוד מאוד פשוטים, ותמיד יש דרך לחזור למשחק. אני מעבירה הרצאות בבתי ספר למורים ולצוות הניהול, ולא רק, להמון המון לחברות וארגונים. בבתי ספר אני מלמד איך ללמד כל מקצוע, מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, תנ"ך, בדרך יצירתית, בדרך של משחק, בדרך של שיטה חדשנית בשנת 2020, שבו הילד מפעיל את המוח ומסתקרן ולא לומד בעל פה.
כן.
ויש לי עוד הרצאות שבעצם אני נותנת להורים, וזה לקהל הרחב, ידע מה לעשות כדי, בלי להילחם עם הילדים, מה לעשות כדי פתרונות, כדי להוציא אותם מהמסכים.
יפה. טוב, צורית, אנחנו מגיעות לסיום. אני שואלת לך את השאלה האחרונה שאני שואלת את כל הסופרים שלנו, וזה קטע, כי לא כל כך דיברנו על כתיבה, אז מעניין אותי מאיזה מקום תעני על זה, אוקיי? את גם הולכת להוציא עוד שני ספרים, אז השאלה שלי היא טיפ לסופרים מתחילים. אם יש לך איזשהו טיפ, זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בתהליך של ההוצאה של הספר, בשיווק שלו, כל דבר.
קודם כל, לחשוב טוב, טוב, טוב עם מי הם מוציאים את הספר לאור. אני הגעתי אחרי שעברתי מספר מקומות, והאינטואיציות שלי לא הטעו אותי. אני הגעתי לכאן וישבתי וחיכיתי מחוץ למשרדים של הוצאת ספרים ניב, והמנכ״ל של הוצאת הספרים, בדיוק ניב בעצמו, הוא היה בישיבה, ואני חיכיתי בחוץ. וקראתי את כל המשפטים, והמקום הזה נתן לי הרבה אנרגיות טובות.
משפטי מוטיבציה, כאלה משפטי השראה על הקירות.
כן, ואני אמרתי לעצמי, כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. האינטואיציות שלי לא הטעו אותי. אני הגעתי למקום מעבר למקצועיות, יש פה לב ונתינה. אז קודם כל, הטיפ הראשון שלי לסופרים מתחילים, זה לחשוב טוב, 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 עם מי הם בכלל יוצאים לדרך. ודבר שני, צריך תשוקה. תשוקה ואמונה וחזון. כי זה הדבר היחיד שהוביל אותך להוציא את הספר לאור. לי לא היה כסף ולא היה זמן, אבל אני וכולם אמרו לי מסביב, עזבי, לא עכשיו, שהילדים יגדלו, שיהיה לך כסף. אבל אני אמרתי, לא, אני לא דוחה. אני ברגע שיש לי משהו טוב לספר לעולם, אני אספר אותו, אני לא אשאיר את זה במגירה, ובאמת עם כל הקושי שהיה והיה לי קשיים, זה עברתי טלטלה מאוד רצינית, אבל זה, הכישלון הזה רק גרם לי להצלחות, זה תהליך כתיבת הספר, הוא קשה מאוד, הוא חווייתי, והוא מרתק, וצריך לדעת עם מי לעבוד, וזה הטיפ הכי חשוב, מישהו שייתן לך תמיכה ואוזן קשבת.
יפה. אז גם עם מי, לדעת עם מי לעבוד, וגם תשוקה.
תשוקה, תשוקה זה בעיקר, לדעת שיש לך משהו טוב, שאתה רוצה לספר לעולם.
יפה. ואיפה אפשר לקנות את הספר?
את הספר ניתן לרכוש דרכי בלבד, אפשר למצוא אותי בפייסבוק צורית מאיר, או באימייל, ושם הספר זה הקסם במגרש המשחקים, צורית מאיר בעברית, אפשר לפנות אליי דרך הפייסבוק, ובשמחה.
אוקיי, מעולה. אז צורית, אני רוצה להגיד לך ממש תודה.
תודה לך.
זה ממש מעוררת השראה, באמת. כזאת יצירתיות וכזאת שוקה לא פגשתי כבר הרבה זמן, באמת.
תודה, כבוד הוא לי להיות כאן, באמת, היה לי ממש כיף.
כן?
מאוד, נהניתי.
איזה יופי.
חבל שהזמן טס.
ממש טס, ממש. וזהו, שיהיה בהצלחה, אני אגיד שוב את השם של הספר, הקסם במגרש המשחקים. צורית מאיר, המון תודה.
תודה, תודה לך.
ביי ביי.
להתראות.